שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רות ויגננסקי, זיכרונה לברכה. נודה לכל מי שיוכל לכוון גם לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י"ב במסכת שבועות באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 11 דקות, אנחנו מתחילים ברבע העליון של עמוד א'. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת הרב יהודה עמיטל בן הרב יקותיאל זאב זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת הר עציון, שהלך לעולמו אתמול ערב שבת כ"ז בתמוז תש"ע. אתמול התחלנו עם סוגיה של מה עושים עם קורבנות שאין מה לעשות איתם, כלומר או שהם עבדו ואז השתמשנו במשהו אחר ואז מצאו את הישנים, או רק בקורבן ציבור שהגיע ראש חודש ניסן אז כבר אי אפשר להשתמש בהם כי הם נקנו בשקלים של שנה שעברה. אז מה עושים איתם? נחלק את התשובה בין קורבן יחיד לבין קורבן ציבור ובין עולה לבין חטאת. אז בקורבן יחיד, אם זה קורבן עולה, הוא יכול להשתמש בזה לקורבן עולה אחר כנדבה, אם הוא רוצה לפדות, כיוון שזה קדוש בקדושת הגוף, צריך לחכות עד שיפול במום, זה נקרא יראה עד שיסתאב, ואז הוא יכול לפדות. זה אם זה עולה. אם זה חטאת, כאן יש דין שברגע שהבעלים התכפרו כבר בחטאת אחרת, אין מה לעשות עם החטאת המקורית והיא צריכה למות, לא הורגים אותה בידיים, אלא שמים אותה במקום נעול בלי אוכל ומים. זה בקורבן יחיד, שזה בעצם לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה בקורבן ציבור, גם כאן נחלק בין עולה לחטאת, החצי הראשון של השיעור יהיה לגבי עולה, והחצי השני לגבי חטאת. אז בקורבן עולה של ציבור, למשל תמידים, ראינו אתמול שאם זה נהיה מיותר בגלל שהגיע סוף השנה ואז כבר אי אפשר להשתמש בשקלים של שנה שעברה, פה יש את החידוש של רבי יוחנן, שעליו דיברנו הרבה אתמול, שהוא אומר שלפי רבנן אפילו שזה קדוש בקדושת הגוף, אפשר לפדות את זה גם בלי שיפול בו מום. זה בנוי להנחה שלב בית-דין מתנה עליהם, כלומר שברגע שזה נהיה מיותר, יש תנאי בית-דין מיוחד שזה הופך מקדושת הגוף לקדושת דמים ולכן אפשר לפדות גם בלי שיפול בו מום. לעומת זאת רבי שמעון סובר שאין את הדין הזה של לב בית-דין מתנה עליהם ובשביל לפדות צריך שיפול בו מום. אז את המחלוקת הזאת ראינו אתמול, עכשיו יוצא לפי המחלוקת השלכה מאוד חשובה. לפי רבנן, כיוון שאפשר לפדות את הכבש גם בלי שיפול בו מום, אז אפשר לפדות אותו, עכשיו הכסף קדוש והכבש חולין, ואז אפשר לקנות אותו שוב מהשקלים של השנה החדשה, ואז יוצא שאת הכבש הזה עצמו אפשר להקריב כולה, וכאילו הצלנו אותו מלהיות סתם חולין. לעומת זאת, לפי רבי שמעון שבשביל לפדות חייבים שיפול בו מום, אז את הכבש הזה לא נוכל אף פעם להקריב כעולה. וזה מביא אותנו להתחלת הגמרא של היום. שואלת הגמרא לפי רבי שמעון, נכון שאפשר לחכות עד שיפול בו מום ואז לפדות אותו, אבל האם בכל זאת גם לפי רבי שמעון יש דרך שנוכל להקריב את הכבש הזה עצמו? עונה רבי יצחק בשם רבי יוחנן, כן, יש דרך. אפשר להשתמש בו כקורבן עולת נדבה של ציבור. והחידוש הזה בעצם הוסיף לנו עיקרון שלא דיברנו עליו אתמול בכלל. כלומר, אתמול כשלמדנו שתי אפשרויות היו או שפודים את זה עם מום או שפודים את זה בלי מום. כאן אנחנו לומדים על אפשרות נוספת שאפשר לא לפדות את זה בכלל, אלא להשתמש באותה בהמה עצמה כקורבן עולת נדבה של ציבור. עכשיו, החידוש הזה הוא לא רק לפי רבי שמעון אלא גם לפי רבנן, אלא שלפי רבנן יש פתרון יותר טוב, וזה לפדות את זה בלי שיפול בו מום, ואז לקנות את זה שוב מהשקלים החדשים ולהביא את זה כקורבן תמיד. לכן הם מעדיפים את זה, לעומת זאת רבי שמעון, שאת זה אי אפשר לעשות כי צריך שיפול בו מום, אז אפשר לפחות להביא אותו כקורבן עולת נדבה של ציבור. מה זה אותה עולת נדבה של ציבור? זה נקרא קיץ המזבח, זה קורבנות שהיו מביאים בשביל שהמזבח לא יישב בטל, כלומר כשלא היה שום דבר אחר להקריב, היו מקריבים של הציבור עולות נדבה. עוד רגע נראה למה זה נקרא קיץ המזבח. בינתיים בעצם התקדמנו רק שלוש שורות. עכשיו, בשביל להישאר בנושא של עולה ורק אחר כך לעבור לנושא של חטאת, נקפוץ עכשיו לשורה האחרונה בעמוד א'. הגמרא שמחזקת את דברי רבי יצחק בשם רבי יוחנן במברייתא מפורשת שבאמת אומרת שממותר התמידין היו מביאים קיץ למזבח כבנות שוח. מה הכוונה כבנות שוח? זה בעצם יסביר לנו למה קוראים לזה קיץ המזבח. בנות שוח זה סוג של תאנים, גם המילה קיץ זה תאנים בשלות, בגלל זה אגב קוראים לעונת הקיץ קיץ כי הן מבשילות בקיץ. ומסביר רב חנינא שמה שהברייתא הזאת אומרת שכמו שתאנים זה קינוח לאדם, הקורבנות האלו זה כביכול קינוח למזבח. לכן קוראים להם קיץ המזבח. אז זאת הייתה הראיה מברייתא לרבי יצחק בשם רבי יוחנן. הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', עוד רגע נביא שתי ראיות נוספות, רק כיוון שדיברנו כבר על קיץ המזבח, אז בסוגריים הגמרא ביאת רב נחמן ברב חיסטה, שאומר שלקיץ המזבח לא מביאים עולה תוף, ורב שימי מן ההרדה אומר שבכלל בקורבנות ציבור אין עולה תוף. זה היה בסוגריים, נחזור לנושא שלנו, הבאנו בינתיים חיזוק מברייתא לרבי יוחנן, שאמר שאפשר להפוך את התמידים לעולת נדבה של ציבור. עכשיו נביא שני חיזוקים נוספים. חיזוק אחד זה משמואל שאמר אותו דבר. הוא מנסח את זה בצורה אחרת, הוא אומר קורבנות ציבור סכין מושחתן למה שהן. כלומר שקורבנות ציבור אפשר לשחוט אותם למה שהם, כלומר אפילו שמראש הם היו מיועדות לתמידין ועכשיו רוצים לשחוט אותם בשביל עולות נדבה של ציבור, סוף סוף כיוון שגם זה וגם זה זה עולה, אז אפשר לעשות את זה. עכשיו לסיום הסוגיה, הגמרא רוצה להביא חיזוק נוסף, הפעם מברייתא שהיא בעצם אומרת את אותו דבר שראינו במשנה שלנו, אבל הנושא שם זה לא עולה אלא חטאת, אבל כיוון שחטאת זה הנושא של החצי השני של השיעור, אז נעזוב עכשיו את עולה ונתחיל עכשיו את החצי השני השני של השיעור, שזה חטאת. תוך כדי הדברים נזכיר גם איך זה ראייה למה שאמרנו עכשיו לגבי עולה. אז הנושא שלנו בחטאת, כמו הנושא שלנו בעולה, זה מה עושים עם חטאות שנשארו מיותרות. אז קודם כל נזכיר מה אמרנו אתמול בנושא. הקדמנו שבקורבן חטאת של יחיד, אם היא הפכה להיות מיותרת, למשל שבעלים התכפרו בקורבן אחר, אז בניגוד לקורבן עולה שמחכים שיפול במום ואז פודים אותה, בקורבן חטאת צריך שהיא תמות, לא הורגים אותה בידיים אלא שמים אותה במקום בלי אוכל ומים. זה בחטאת יחיד. מה קורה בחטאת של ציבור? אז כאן יש כמה שלבים. אם זה מצב שבו אפשר להעביר את החטאת לחטאת אחרת, למשל לקחת שעיר חטאת של ראש חודש ולהשתמש בזה לשעיר חטאת של הרגלים, אז זה כבר למדנו במשנה בדף ב' שאפשר לעשות כנראה לפי כל השיטות, אפילו לפי רב יהודה שנראה עוד מעט, וזה בעצם בכלל לא מוגדר כחטאת שהפכה להיות מיותרת, כי לא מיותרת אפשר להשתמש בה לחג או לראש חודש או לסעיר החיצוני של יום כיפור. זה שלב ראשון בחטאת. עכשיו נעצור לרגע את ההקדמה לגבי חטאת, ובמאמר מוסגר נחזור לנושא הקודם שלנו לגבי עולה. מה הקשר בין חטאת לעולה? כי גם שם בחטאת אנחנו רואים שאפילו שאנחנו מעבירים את זה מסוג קורבן אחד לסוג קורבן אחר, כיוון שסוף סוף שניהם חטאת של ציבור ובאופן כללי מחפרים על אותו דבר, כלומר תומת מקדש וקודשיו, אפשר להעביר הזה חיזוק למה שרבי יוחנן אמר לגבי עולה, שאפשר להעביר את זה מתמידים לעולת דבה של ציבור לקיץ המזבח, כיוון שסוף סוף שניהם עולה. זה היה מאמר מוסגר שהחזיר אותנו לרגע לנושא הקודם של עולה, בזה הגענו עד אמצע עמוד ב', לא נתקדם מעבר לזה, נחזור לעמוד א', אבל נמשיך עם ההקדמה שלנו לגבי חטאת. אז בינתיים אמרנו שאם אפשר להעביר את זה מחג לחג, זה לא נחשב מיותר ואין שום בעיה. השלב הבא זה כשאי אפשר להעביר את זה מחג לחג, שאז כן מוגדר כמיותר, מתי אי אפשר להעביר את זה למשהו אחר, או בסעירים הפנימיים, כמו סעיר פנימי של יום כיפור, שזה אי אפשר להשתמש לשום דבר אחר, או בסעיר חטאת של ראש חודש אדר, שאז כבר אי אפשר להעביר לאחר כך, כי ברגע שמגיע ראש חודש ניסן צריך להביא קורבנות מהשקלים של השנה החדשה. במצב כזה זה הופך להיות חטאת מיותרת, ובזה יש מחלוקת תנאים שכבר הזכרנו אתמול. רבי יהודה הוא דעת יחיד, הוא אומר שזה כמו חטאת יחיד והיא צריכה למות, הלכה לא כרבי יהודה. לפי שאר הדעות היא לא צריכה למות, אלא מה ראינו שעושים איתה, אפשר לפדות אותה. לפי רבנן, לפי החידוש רבי יוחנן, שיש דין שלב בית דין מתנה, אז אפשר לפדות אותה גם בלי שנפל במום. לפי רבי שמעון ורבי לזר, שאין את הדין שלב בית דין מתנה, אז צריך שקודם ייפול במום. זה מה שראינו אתמול, אבל עכשיו גם כאן לגבי חטאת, נחדש את אותו חידוש שחידשנו בחצי הראשון של השיעור לגבי עולה. אמרנו מקודם לגבי עולה שיש גם אפשרות נוספת חוץ מלפדות, וזה פשוט להביא את זה כקורבן עולת נדבה של ציבור. עכשיו כאן לגבי חטאת, למרות שהיא לא אומרת את זה בפירוש, הגמרא מניחה שגם חטאת שהפכה להיות מיותרת אפשר להביא כעולה. איפה למדנו את זה? במשנה בשקלים בפרק ו', שם לומדים מספר מלכים שקורבן חטאת שהפך להיות מיותר, אפשר להשתמש בו אוטומטית כקורבן עולה. אז לפי זה בעצם יוצא לנו כך, לפי רבנן שאפשר לפדות גם בלי שיפול בו מום, אז עדיף לפדות ולקנות אותו שוב בשקלים החדשים ונביא אותו כקורבן חטאת. לעומת זאת לפי רבי שמעון שבשביל לפדות צריך שיפול בו מום ואז כבר לא נוכל להשתמש בו, אז לכאורה מה עדיף? עדיף להביא אותו ישירות כעולה ולא לחכות שיפול בו מום. כך לכאורה היינו אומרים, אבל הגמרא בשליש העליון של עמוד א' מביאה את רב שמואל ברב יצחק ואומר שלא. כלומר, למרות שבאמת מן הדין היה אפשר להביא את הקורבן חטאת עצמו בלי לפדות אותו כקורבן עולה, אבל יש כאן גזרה. למה? חזל חששו שאם נתיר לאנשים במצב כזה שבו החטאת הפכה למיותרת להשתמש באותו קורבן כקורבן עולה, אז בטעות אנשים יחשבו שאפשר להפוך חטאת לעולה, והם יקחו גם קורבן חטאת רגיל שהבעלים עוד לא התכפרו בקורבן חטאת אחר, ויהפכו את אותו קורבן חטאת לקורבן עולה, וזה הרי אי אפשר לעשות. לכן לפי רבי שמעון גזרו שלא ישתמשו בקורבן חטאת עצמו כקורבן עולה, אלא בכל זאת יחכו עד שיפול בו מום, יפדו אותו ואז בכסף יביאו קורבן עולת נדבה של ציבור, אבל לא בחטאת עצמו. אז זה החידוש של רב שמואל ברב יצחק, שלא מביאים את הקורבן חטאת עצמו כעולה, אלא קודם כל פודים אותו, והגמרא עכשיו מביאה לו חיזוקים מברייתא ושתי משניות לזה שהוא צודק. חיזוק ראשון זה מהברייתא שבעצם כבר הקדמנו אותה, שזה המחלוקת של רבנן ורבי יהודה ורבי שמעון, שרבי יהודה אמר שהחטאת צריכה למות, ורבי שמעון ורבי אלעזר אמרו שהיא לא צריכה למות, אז הם לא אמרו שאפשר להשתמש בעצמה כעולה, אלא צריך לפדות אותה ובכסף להביא עולה. אז מכאן שצודק רב שמואל ברב יצחק שיש את הגזרה הזאת ולכן אי אפשר להביא אותה עצמה כעולה. חיזוק שני זה ברבע התחתון של עמוד א', מביא רבא ממשנה ביום הסמך ב', כתוב שם שאם ביום כיפור הגענו למצב שבו יש לנו שני סעירים שאמורים ללכת להשם ולא להזזל, עוד רגע נסביר איך הגענו למצב הזה, אז נשתמש באחד מהם, והשני הוא בעצם מיותר, אז מה עושים איתו? אומרת המשנה, שהיא אגב סוברת כשיטת רבי שמעון ולא כרבנן, שצריך לחכות שיהיה לסעיר מום, ואז יפדו אותו ויביאו קורבן עולה. כלומר, שוב אנחנו רואים שלא הופכים את החטאת עצמה לעולה, אלא פודים אותה ומביאים בכסף עולה. עכשיו, בסוגריים נעיר איך הגענו למצב הזה שיש לנו שני סעירים להשם, זה יכול לקרות אם עשו הגרלה על שני סעירים, ואז זה שעלה עליו הגורל להזזל, איכשהו הצליח לברוח, או שהוא מת, ואז אי אפשר להביא פשוט עוד סעיר, אלא צריך להביא עוד שני שני סירים ולעשות שוב הגרלה. וכך יוצא שבסוף ההגרלה השנייה יש לנו סיר אחד להזזל ושני סירים להשם, וכאמור אחד יהיה להשם ואחד ייפול במום ויפדו ויביאו מהכסף שלו נדבת עולה של ציבור. זה היה החיזוק השני. החיזוק השלישי והאחרון, 8 שורות לפני סוף עמוד א', זה של רבינה. החיזוק הזה קצת יוצא דופן כי הוא לא מדבר על חטאת אלא על אשם. באשם אין אשם של ציבור אלא רק של יחיד, ויש מחלוקת עד כמה אשם דומה לחטאת. כלומר, מה קורה אם האשם הפך להיות למיותר? כלומר שבעלים איבדו אותו, לקחו חדש ואז מצאו את הישן. האם הדין של אשם זה כמו בחטאת יחיד שהקורבן צריך למות? רבי אליעזר אומר שכן, תנקמה ורבי יהושע, יש גרסות שזה לא רבי יהושע אלא רבי אלעזר, הם סוברים שהוא לא צריך למות, אלא פודים אותו ומביאים בכסף עולה, הם רק נחלקו האם זה עולת יחיד או עולת ציבור. בכל אופן, כתוב שם במפורש שלא מביאים עולה ישירות באשם, אלא פודים ובכסף מביאים עולה. אז הנה עוד ראיה לרב שמואל ברב יצחק, כשיש גזירה דרבנן לא להפוך את החטאת או את האשם בעצמם לעולה, אלא קודם לפדות ורק בכסף לקנות עולה. בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', לגבי הגזירה שיש בקורבן חטאת. כאן בשורה האחרונה הגמרא חוזרת לנושא של עולה, אבל את זה כבר ראינו, לכן נסיים כאן. כשבסך הכל למדנו היום עד אמצע עמוד ב', בעצם ראינו היום רק שני דברים שאפשר לומר שם אותו עיקרון, עולה שניתה מיותרת למרות שאפשר לפדות אותה לרבנן בלי מום, לרבי שמעון עם מום, בכל אופן אפשר גם להביא אותה כעולת נדבה של ציבור לקיץ המזבח. זה לגבי עולה. לגבי חטאת אמרנו שמן הדין זה אותו דבר, שגם אותו אפשר להפוך מחטאת לעולה, אבל יש גזרה דרבנן שלא יעשו את זה, ובנו שלוש ראיות לגזרה הזאת, כל טוב.